פסוק ה', חלום. חלום, אנחנו עושים בחלום. בתורה יש כמה וכמה חלומות. חלומו של יעקב, עכשיו חלום של יוסף. אנחנו רואים שהחלומות, יש להם משמעות. משמעות חשובה גם לפרט, אבל גם בהיסטוריה של עם ישראל. כל החלומות האלה, יש חלומות ויש חלומות. יש חלומות שנאמר עליהם שב ידבר. כשאדם חולם איזה חלום, שב ידבר. אל תיקח את זה כמציאות. יש חלום שייך לעולם הדמיונות. דמיונות זה לא, זה יכול להיות דבר לא מציאותי. זה בדמיונות. למשל, היום במדינת ישראל אנחנו אומרים בשוב השם את שיבת ציון, היינו חולמים או כחולמים, מה כתוב? כחולמים, מה זאת אומרת? לא היינו חולמים, אנחנו במציאות. אבל זה כמו חלום שמתגשם. יש מציאות של חלום, יש כחלום. כחלום, זאת אומרת, אנחנו הולכים במציאות של קיבוץ גלויות, מיני ארץ ישראל, כחולמים. לא חולמים כבר, אבל אבותינו, מה היו? חולמים. לפני שהייתה שיבת ציון, אז היו להם חלומות. גם כאן החלומות האלה יש להם משמעות. בוא נראה, והחלום יוסף חלום, ויגד לאחד, ויוסיפו עוד צנעותו. הוסיף דלק למדורה של השנאה. כל דבר, אתה הולך להגיד משהו, תחשוב על התוצאות. יוסף ידע טוב מאוד שאחים שונאים אותו. לא יכלו לדברו לשלום, הם לא אמרו לו שלום אפילו. פתאום הוא חולם חלום, והוא יודע שהמשמעות של החלום הזה זה להוסיף קנאה ושנאה וכל זה. ותראו מה זה, בהשגחה העליונה, עוד מוסיפים לשנוא אותו. ויוסיפו עוד שנוא אותו. אם קודם שנו אותו 10 קילו, עכשיו 100 קילו כבר. הוסיפו למשקל של השנאה והקנאה והשנאה. ויאמר אליהם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קם מעלומתי וגם ניצבה. והנה תסובן העלומותיכם ותשתכוון על עלומתי. זה חלום הזה. הם מיד קלטו את הרעיון שמאחורי החלום. שכולנו צריכים להשתכבות, כל האחים, למי ליוסף. אז ודאי זה יגביר את השנאה. לא מפיק שהם מקנים בו, עכשיו יהיו נכנעים לו. חלום נורא והיום, מבחינתם. מעלמים עלומים כתרגומו, מעשרים עשרים, אומרים. כמו בלשון משנה וכו'. ומה קרה עם האחים? ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דבר. קיצור, היה כאן אווירה שאפשר היה לחתוך את השנאה בסכין באוויר. אני לא יודע, מישהו פעם שנא מישהו, מישהו כאן רוצה לשנוא פעם מישהו? לא יצא. מישהו רוצה לאהוב מישהו? אגב, כשאדם יש לו אהבה, יש מדרגות באהבה. לפעמים האהבה היא ממלאת כל כך את האדם, שאתה רואה, הכל כאן זה אהבה, רק אהבה, רק אהבה. ואז באמת אומרים שבאהבה, כשאוהבים אחד לשני, אז כתוב על, על אפשר לחיות, שני אנשים יכולים לחיות על חודה של חרב. אפילו מקום קצר, צר מאוד. כן. אבל כשאין אהבה אחד מהשני, כל ההרמונות בעולם לא יספיקו לשני אנשים, לא יכולים מסוגלים בכלל. אז גם כאן הוא אומר, השנאה הייתה כזאת גדולה. שאחר כך נבין גם למה הם רוצים להרוג אותו. פשוט השנאה הייתה ענקית כאן, בגלל החלום הזה. מה אתם אומרים, הכל היה לטובה או בסוף?
טובה. גם הוא צדק בחלום שלו. בסופו של דבר הם באים שהוא צדק.
בסדר, אבל הם האחים, מכאן אנחנו נראה כל הזמן. האחים יש להם ראייה לטווח קצר. הכל הם רואים את הרגע, את העכשיו. כמונו, לפעמים יש לנו בעיה בחיים, אז הוא רואה את העכשיו. הוא לא יכול להרים את ראשו, להסתכל בפרספקטיבה של עוד 20 שנה. עכשיו, עכשיו יש לי בעיה. אנשים האלה אומללים, מסכנים, כמו מי? כמו האחים של יוסף. כל דבר, לאורך כל הסיפור, עד הסוף, בסוף, happy end. הוא אומר, אתם חשבתם את הכל לרעה, אלוקים חשבה לטובה. ויוסף הצדיק, הוא חי את זה, הוא נושם את זה. כל דבר שהוא רואה, הוא רואה בפרספקטיבה של שנים, הוא אומר, אני כאן במצרים, אני מבין שאלוקים לא סתם שם אותי. נכון, מכרו אותי, זה הכל. אבל לא סתם שם אותי כאן. החלום הזה הוא לא סתם. מסתתר משהו טוב מאחוריו. אבל הם לא ראו את הטוב, הם ראו רק את העכשיו. בכלל, כשאדם הוא שונא, הוא לא מסוגל, לא מסוגל להרים את ראשו. לא, שום דבר הוא לא מוכן, הוא מסוגל לעשות. זה מובן. גם מכאן מתחיל סיפור שלם, שהאחים בעצם חיים את הרגע, את העכשיו, מלאים בחרדות, בשנאה, בקינה, בכל מיני דברים מהסוג הזה. ויוסף הצדיק, הוא מסתכל מלמעלה על הכל. הוא אומר, אהלה, איזה לטובה. הכל לטובה.
הוא עשה את זה הכל בתמימות, כל מה שהוא, זה
לא
היה ממש בתמימות.
הוא היה אמונה חזקה. אדם מאמין, מאמין שהכל מאלוקים, הכל לטובה. לא תמיד הוא רואה במה זה לטובה. הוא לא רואה את ה... איך זה... אבל הוא יודע גם שאני לא יודע לאן זה מולך, הוא מולך לטובה. כמו רבי עקיבא עם ה... עם זה שהוא רצפו אותו. ברח מהעיר, אמר הכל לטובה, הכל דוד רחמנה לתאבוביד. הוא לא ידע מה, היה לו תרנגול, בא חתול, אכל אותו, היה לו חמור, אכל אותו, היה לו נר, כמה. כל מה שהוא עושה, הוא רוצה טוב, הכל בדיוק הפוך על הפוך. אבל מה, הוא היה בעל אמונה כל כך חזקה רבי עקיבא, שהוא אומר, גם כשעכשיו זה לא נראה לי ככה, גם כשבא הרוח מחבא את הנר ואני רוצה ללמוד תורה, גם זה לטובה. אחר כך רטרואקטיבי, בסוף הוא אומר, או, אם היה דן דולק, הרומאים מגלים אותי. אם היה החמור נוהר, היו מגלים אותי. אם התרנגול היה קורה, היו רומאים, אלוקים, איך סידר את זה לטובה. באותו רגע הוא לא ראה, אבל הוא ידע שיש בזה דבר טוב. זה האדם המאמין האמיתי, הוא רואה גם בהסתר פנים, את הטוב. גם בירידה הוא רואה את העלייה. גם בחושך הוא רואה את האור.
זה
היה יוסף הצדיק.
מה? אתה בחושך, אתה
איבד. כן, אבל נכון, אבל הוא רואה, אתה גם אומר, לא יכול להיות. אם אלוקים סידר אותי ככה שאני לא רואה, כן, באמת יוסף הצדיק, הוא היה בבורות, הוא מבלה בבורות. דרכו אותו לבור, פעם בצוח, זה היה גם בור. שם אותו בבורות, בבורות, בירה עמיקתא, מה שנקרא. הוא בפסוד חלש, עם הקרבים, וזה לא כזה, מסתם הוא מסתדר איתם, הקרבים הנחשים, הוא בבית סוהר עם הסוהרים כולם. איש מצליח הוא. למה הוא איש מצליח? הוא נקרא איש מצליח. כי הוא חדור אמונה. כל דבר הוא חדור אמונה. למרות שבאותו רגע שמו אותו בסוהר, היה צריך לבכות, להצטער, וכל זה אומר, לא, אם אני כאן, סימן שלי צריך להיות כאן, לטובה. והם, האחים בדיוק הפוך. כל רגע, כל אירוע שקורה להם, הם נכנסים לחרדות, למה יהיה, ואיך נסתדר, ואיך נהיה. מה אני, מדרגות, מדרגות באמונה. כן, אנחנו... גם באישיות של כל אחד מאיתנו. יש אדם אישיות חזקה, אופי חזק. אז יש לו משבר, זה לא סוף העולם. הוא אומר, זה בסדר, זה הייתה ירידה לצורך עליה. משהו כזה. יש אדם חלש אופי. כל משבר מכניס לו ל... לדיכאונות, לכעסים, וכל מיני דברים. הוא לא יודע להתמודד עם המשבר. יוסף הצדיק. לכן הוא נקרא צדיק, יוסף הצדיק. טוב, אנחנו בפרק י' כבר. עוד מעט מסיימים את המסכת. מסכת שביעית, פרק י'. משנה ד'. מה זה פוזבול? הוא אומר כאן, מה זה פוזבול? זה גופו של פוזבול. מוסר אני לכם, איש פלוני ופלוני, הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי, שהגבנו כל זמן שרצה, והדיינים חותמים למטה, או העדים חותמים למטה. מה הכוונה? זהו גופו של פוזבול. הנוסח שלו. מוסר אני לכם, איש פלוני ופלוני, הדיינים שבמקום פלוני, זה כתוב, זה צריך להיות כתוב, מה שכתוב כאן, זה כתוב בפוזבול, גם היום יש פוזבול, זה גם כתוב. הדיינים במקום פלוני, שכל חוב שיש לי, שעקבנו כל זמן שרצה. יש גורסים, מוסר אני לכם, כל חוב שיש לי, שעקבנו כל זמן שרצה. כלומר, שהמלווה מוסר לבית דין את הזכות לגבות כל חובתם. הוצאה לפועל, מה שנקרא. היום הוצאה לפועל. שלא מצליחים להוציא את החוב מהמישהו, אז יש גוף כזה נקרא הוצאה לפועל, שהם מוצאים, אז הם כבר, אתה יכול כבר, זה שחייבים לו, יכולים לחשב בשקט, אנחנו כבר נוציא מהבן אדם בדרכים שלנו את הדברים. אז הוא ככה אומר על בית דין, אני, יש לי אדם פלוני חייב לי כסף, אני מוסר לכם, כל מה שהוא חייב לי, נשאר חייב לי, אבל אתם, בית דין, אתם הבלבטים כרגע על החום. זה מה שהוא אומר. כלומר, שהמלווה מוסר לבית הדין את הזכות לגבות כל חובותיו, ולכן דינו כמוסר שטרותיו לבית דין, ששנינו לאל שאינם משמתים, הואיל והחובות כגבוהים הם. ואין להם שום לא יגוש. זאת אומרת, בית דין, ברגע שהוא נותן את החוב לבית דין, את הפוזבול, כאילו הכסף הזה שייך לבית דין. אז במילא אי אפשר כבר להשמיט את ההלוואה. ברם, לפי הגרסה שמשנתנו משמע שאינו אלא מוסר מודעה לדיינים, שכל חובות שיש לי יגבה עם כל זמן שירצה. מכיוון שמסר מודעה זו נמצא גובה חובותיו בתוקף הרשעת בית דין. ולכך אינם משמתים בשביל. והדיינים חותמים למטה, או העדים, הדיינים או העדים חותמים תחת נוסח הפוזבול, ויש מפרשים שאם ירצו הדיינים לכתוב, על הפוזבול יכתבו. לא ניבא לפנינו הדיינים, עשה לנו חובותיהם. חותמים הדיינים, ואם לאו, יכלו העדים לכתוב, לפנינו עדים עשר פלוני חובותיהם, בית דין פלוני, חותמים העדים. בירושלמי אמרו שאפילו הדיינים נמצאים במקום אחר יכול המלווה לכתוב בפני עדים ומסר חובתם לדיינים שבמקום פלוני שכן משמע מגופו של פוזבול פלוני, פלוני, הדיינים במקום פלוני למרות שהדיינים יושבים במקום רחוק, אתה לא רואה אותם אמרו, אני עד, אתם שניכם עדים שאני מוסר את החובות שלי לבית דין והם חותמים ובזה מתקיים העניין של פוזבול
החייב לא צריך להיות נוכח בזה.
מה?
החייב לא צריך להיות נוכח בחייב. זה שלווה את הכסף. הוא לא צריך להיות נוכח ולא בכלל לא קשור.
טוב, זאת אומרת, אם אתה חייב לנשא כסף, ואתה לא רוצה שהבעל, זה שהלווה לך, ייקח את הכסף, בסוף שנת השמיטה, אתה כותב את הפוזבול הזה, לפני שני עדים, וכאילו זה לפני בית דין. ובזה הרשאה היא לבית דין ומלך, הוא לא יכול לקחת ממך את ההלוואה שנתן לך. אנחנו באורות, אורות, אורות, אורות. אורות התחייה, דף. למד היי. היינו, יוצאת היום, נכון? אנחנו דף למד ו. יוטט. יהיה טוב, יוטט. נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו. כן? הרצון הטוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אדם חי יש לו רצון. דהיינו, אדם, מה זה יש לו רצון? הוא רציני. יש לו רצון מלשון רציני. הוא רציני, הוא יודע מה הוא רוצה. שואלים אדם ירא שמיים, מה אתה רוצה? הוא רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. להידבק ברצון של אלוקים. זה נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוקים בעומק שאיפתו. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? רק לרצות זה לא מספיק. זה רצון בודד. מאיפה בא הרצון הזה? על כן כל זמן שאינו מתנשא עד רוממות אור הדעה להקשיב לחוכמה העליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים, רק מה, לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. כאילו הוא אומר, הרצון זה גם באיזשהו מקום, זה דבר אישי. אם הרצון שלך לא מתחבר לדבר יותר גדול מהרצון הפרטי שלך, אז זה לבנה, הוא אומר, זה לבנה מתוך הבניין, זה לא הבניין בכלל הוא טוב.
אתה אומר, זה לא מספיק?
אה?
זה לא מספיק? לא מספיק?
לא. הרצון שלך צריך להיות מחובר לדבר הרבה יותר כללי. אתה רוצה לאכול עכשיו, מה אתה רוצה לאכול עכשיו? ארוחת בוקר.
נכון.
איך אני יודע? אתה התרגלת לזה. השאלה, למה אתה רוצה לאכול ארוחת בוקר? ארוחת הבוקר הזאת, הרצון למלא את רצונך, האם הוא קשור לרצון יותר כללי או זה דבר פרטי, קטמוני. זה מה שהוא אומר, זה לא מספיק שיש לך רצון פרטי, להיות טוב במשהו כזה. שאלה מה מקור הרצון, לאיזה רצון מחובר הרצון הפרטי שלך. זה מה שהוא פותח את ידיך, אתה אלוקים פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. הרצון שלנו הוא צריך מחובר לרצון של הבורא. הוא נותן לנו את הרצונות שלנו. למרות שברצון הזה אנחנו יכולים לעשות גם ההפך מה שהוא רוצה. אבל כמה יש לך בחירה חופשית? אתה יכול לעשות רצונו או לא לעשות רצונו. אבל הרצון אומר, לא יכול להיות שהרצון, כל הרצון של האדם יהיה עניין פרטי, זה כמו ילד קטן שרוצה סוכריה, זה מה שהוא רוצה. השאלה היא לאן הרצון הזה מחובר, מאיפה הוא נובע. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? לכן, כל זמן שאינו מתנשא עד רוממות אור הדעה, דיינו לרצון האלוקים, להקשיב לחוכמה העליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים. לחתור לו בנסות נתיבות דרכים בחיים. רק לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. הרצון הזה לא מתחבר לבניין גדול. אם הרצון המשולל מאור העליון יותר ממנו מתגבר להרחיב צעדיו בצורה מתרחבת. זאת אומרת, יש לו את הרצון הפרטי, אבל הוא לא נעונק מהרצון האלוקי. עד שלא ישאיר מקום לאותה הדאגה המדייקת כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות חיים, אז יונק הוא הרצון הזה עצמו עם כל נטייתו שבעלה ניצוצים טובים מצינור בלתי טהור שזוהמת הנחש, שהנחש זה הרעל של הרע, דברים לא טובים, יכולה להיקלט בתוכו. ניתן דוגמה. לפעמים אתה בא לבן אדם, אתה רואה שהוא עובר עבירה. אז הוא אומר לך, עזוב אותי, העיקר בלב, העיקר שיש לי לב טוב, לב טוב. אבל אתה עושה לב טוב.
נכון, נכון.
כל דבר כזה. בעיקר בוויכוחים בין דתיים ולא דתיים, הוא אומר, מה אתה מקפיד על דבר כזה, דבר כזה, על שבת, כשרות, עניינים וזה? העיקר הלב. רחמנא ליבא באי, הלב. ואז הוא אומר, מכיוון שהעיקר זה הרצון, מה אכפת? אם אני מדייק בדבר כזה, או עושה דבר כזה, יש לי לב טוב, מה זה משנה? הוא צודק או לא צודק?
צודק.
למה? זה לא מספיק רצון.
לא צודק.
רוצים שהרצון הזה יבוא לידי ביטוי בפרטי פרטים של מעשים. אם לא, אם אתה בונה את כל המציאות שלך על הלב הטוב שלך ותו לא, ואתה לא מבין שזה מחייב, הלב הטוב שלך מחייב להיות באמת בן אדם טוב. ולא להגיד, אני, כוונתי רצויה, כמו שאומר הכוזרי, רק כוונתי רצויה. המעשה לא רצויה, זה בדיוק החלום של הכוזרי. אז הוא אומר, אדם כזה שיש לו רצון טוב, אבל זה לא בא לידי ביטוי בהנהגות שלו, בהליכות שלו, זה מביא אותו למקומות מאוד לא טובים. כי אני חושב שהוא בסדר גמור. באמת, הוא לא בסדר. אז יונק הוא הרצון עצמו עם כל נטיית שבלה ניצוצות טובים, שינור הבלתי טהור, שזומת הנחה שיכולה להיקלט בתוכו, בייחוד כל זמן שהוא עלה, שלא עלה הרצון הנטייתי ולא דבק באורח חיים, שמשם חוקי החיים נחצבים. עלו לו לכל שינויים. פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא רוצה את זה, יש מה שנקרא תרבות הבלי. בא לי לעשות את זה, בא לי לעשות את זה. העיקר מה? והעיקר מה שאני רוצה. אין לו מסגרת, אין לו תורה, אין לו שום דבר, הוא עושה מה שבא לו, כן? אז זה מה שהוא אומר, הכל עושה לפי מה שבא לו. ואז משם, כן? מעומק טוב, למרות שיש לו רצון טוב, יכול הוא להיות נידח לעומק רע. בגלל שהרצון הזה לא בא לידי מימוש כראוי. כנסת ישראל, אשת חיילי, נאמנה היא מעומק רצונה לאותה אורה האלוקית, שממנה חוקי החיים כולנו קצבים. אשת חייל מימצא. ובדרך תורה תומכת היא אשוריה, מחזקת היא את עמדתה בידיעתה העליונה, כי דבר השם ברית עולמים לו, ולא תתה אוזן לכל חולם, חלום, לכל מסית ומדיע. וגם אם יתלבש בלבושים של תגבורת, המיית רצון לטוב לדבקות אלוקית, אם רק ייגע בדרך השם המסורה, אם יפגום באורך תורת החיים. כמו שיש כאלה שאומרים, מה נקרא יהדות לייט. מה זה יהדות לייט? דתי לייט, אתה לא יודע מה זה לייט? באנגלית, מה זה לייט?
קל.
דתי קל כזה. אני דתי, אבל אתה יודע, איפה שלא צריך להקפיד או משהו כזה, אני ככה... כן, קוראים לזה ערב נוח. ערב נוח. עושה מה שנוח, ערב נוח. והיום למשל, יש מאבק גדול בציבור הישראלי, על הדת ועל הציבוריות הישראלית וכל זה, גם בפרט, גם בכלל. אז אחד הדברים זה הנקודה הזאת שאומרים, חבר'ה, בוא, לא נורא, תחבורה בשבת, זה לא, זה, בוא נתפשר. או אני יודע, הגירות, גם הגר, עניין של הגר. בוא נעשה הגר, אתם יודעים ככה, נעשה לייט, גר לייט כזה. למה צריך להכביד כל כך? גר לייט. כל זה נאמר, העיקר הכוונה, העיקר הכוונה. אפילו אומר, הנה הוא משרת בצבא, מה, זה מספיק לגייר אותו, לא? לא, כן או לא, מה אתם אומרים? לא משנה, יש כאלה שאומרים, זה מספיק, יש לו כוונות טובות. הוא אוהב את עם ישראל, הוא הולך לצבא, כל מסיר. זה נקרא הלייט הזה. זה מה שאומר, זה יש לך כוונות טובות, זה רצון טוב, זה לא מספיק. אתה צריך שכל זה יהיה בתוך התורה, בתוך המסגרת התורנית. וזה מביא בסופו של הדברים גרועים מאוד. וכל הולכת היא בדרך ניצחונה הפנימי, אומנם חלק העמים לא יכול היה להיות יותר מרומה מהמיית רצון בנטיית אלוקים ועובר לאוניברסלה, לעמים כולם. אבל כמה מסתבכת היא הנטייה הזאת שם, אצל העמים, כמה משתנה בערכה, כמה פלגים אחורים של שטפי אליליות משפחים בה, וכמה חלש כוחה של נטיית חלשה זו הנשאת על נטיית הלבב אנוש אנושי ותו לו. הכל יחסי, ברגע שאתה אומר, הכל זה עניין לרצון טוב, אז זה משתנה מאדם לאדם, מזמן לזמן, ממקום למקום. כאילו הכל, כך שיש את הרצון הטוב הזה, זה יכול להיות מאוד, מאוד גרוע. אחד יש לו כמה רצון טוב לדבר הזה, השני בדיוק הפוך עושה את הרצון הטוב. אז מה יהיה? אז איפה האמת כאן? איפה הצדק כאן? למלא את התפקיד העולמי הגדול של שיטת עמים מישור. אומנם יצורפו הלאומים ויזוקקו בקור עוני והמון מלחמות וצרות, כל זה בשביל לזקק את הרצון. יקוטטו גוי בגוי ומלחמך ממלכה, כן, מבחינת מלחמה. והנטייה הקטנה של עליית הרצון אל הרגעה האלוקית הסתמית הגולה בנשמת האדם, תזדקק משיגיה, מלשון ניקיון, ניקיות, לנקות. זקוק, זיקוק, כן? משיגיה, כן? והעיניים יוארו לחזות מהו מקור ישראל. וכנסת ישראל תישא דעה למרחוק, תראה לדעה כי בשומרה את ערכה העליון, מבלי להישפל מטה, הביאה טובה ואורה לעולם, כי בעצרה את זרם העקור הנשפל, שלא התפשט יותר מדי, סגרה בעד אותה זוהמה והריקניות, של האליליות והרשעה המידותית וכל עיוותי החיים שלא יחדרו עמוק בנפש האדם הכללי עד לאין מרפא. אז לעתיד לבוא יכירו וידעו כל יושבי תבל כי רוח השם מרחף על עמו. זאת היא השמרנות הזאת של היהדות. זה לא רק בשביל עצמנו, גם של העמים האחרים. שהאמת לא תהיה יחסית, שהצדק לא יהיה יחסי. אלא שיש כאן דברים אלוקיים, מוחלטים. לא פעם שואלים אותי, תגיד לי, אתם מה, אתם פרימיטיביים הדתיים? למה? אתם עושים דברים שנכתבו לפני 3,000 שנה. לא, אנחנו כבר מודרני, לא זה. כן, אמרתי, אני אומר להם, תראו, כיבוד אביהם לפני 3,000 שנה, בדיוק כמו כיבוד אביהם היום, זה לא... זה הענקיות של התורה, זה האמת של התורה שהיא נצחית. לא האמת שהיא משתנה לפי מזג האוויר, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. אלא זה האמת נצחית. שומר שבת, שומר שבת. אלפי שנים עם ישראל שומר שבת. מניח תפילין. תפילין בסדר? מניח תפילין. מה זה? אלפי שנים, די מספיק, זה כבר פרימיטיבי נראה, על פניו. לא פעם. מה זה הקובייה השחורה הזו? אז זה האמת הגדולה, האמת הגדולה, הרי האמת נקראת בקיומה של האמת. אז אם האמת כל הזמן משתנה פעם כך פעם, הדרים הדרים, אז זה לא אמת. זה עם ישראל שהוא כל כך נאמן, כל כך שומר על המסורת ועל הדת, ולא נותן לכל מיני גורמים לייטים כאלה. זה מאבק.
אפשר להצביע בלייטינג האלה. כל אלה שרוצים לבוא ולעשות דעה, זה לא נורא, ונכנס חילוני ונשאר.
טוב, הם לא למדו במכון מיר, מה אני אעשה?
עכשיו יש לנו הזדמנות לנו את הבמכון.
נכון.
על העולם התורה.
אז יכירו וידעו כל אשר תבל, כי רוח השם מרחף על עמו, וכי לעדי עד תביא יונת אלם זו את האורה לכל העולם כולו. עם ישראל משול ליונה, למרות שהייתה בגלות מבחינת אילמת, אבל היא תביא את האורה בסופו של דבר. וערכה העליון יעמוד תמיד לנס עולמים. אז תברר לה האמונה את ערכה וחוקות החיים, יפלסו את דרכיהם על מלוא רחבי הארץ. יבררו הדעות והטוב האלוקי הפנימי המקורי. עם כל ענפיו העליוני, עם כל עמקי שורשיו, יהיה לברכה לכל האדם באשר הוא. והמבוקש של אור תורה ונר מצווה אשר שמר את צביון הישראלי בתומו, יקר בעולם, משון נכבד בעולם, יקר בעולם מזהב ומפנינים. מושגי החיים התחברו, התבערו, וכל העולם מחפש את נתיבות השלום העליון, לא רק על ידי הריגת עיוורת, כי אם על ידי הערה מלאה שבקרבה אור תורה זורח. משפטי השם, משפטי האדם יוקדו לאגודה אחת, וזה לא יעמוד בסתירה, הרצון של האדם והרצון של אלוקים, הכל יתחבר, אשר יאירו זה בזה, ולא זוהרם, והיה השם למלך לכל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ומהרה בימינו אמן.